משנה בערכין, רב תתוו. אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל נותן מאה סלע. נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה. שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין של אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים. בגמרא מבואר תניא, אמר רבי אלעזר בן פרתה, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע, מנהלן ממרגלים. ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך? המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. הגמרא מביאה ראיה מהפסוקים, ראיה ברורה, שגזר הדין נחתם רק על אותו לשון הרע שהם הוציאו על עצים ואבנים. יש כאן משהו מוזר, משהו מאוד לא מובן. הם גרמו לכלל ישראל רעה עד סוף, עד הדורות שלנו. אותם מרגלים הביאו לאותה בחייה של חינם, ומאותה בחייה של חינם נולדה בחייה לדורות, והבחייה לדורות היא בחייה אמיתית, בחייה מרה, בחייה קשה, וכל הדורות סובלים ממנה. על מה אנחנו מאשימים את המרגלים? אנחנו מאשימים אותם על זה שהם הוציאו שם רע על עצים ואבנים. זהו? זה מה שהם עשו? זה מה שהם עשו. הם הביאו חורבנות על עם ישראל. הם הביאו 2 חורבנות. הם הביאו... הם הביאו שכלל ישראל לא ירצה להגיע לארץ. בחו בחייה של חינם. ולכן לקחו מאיתנו את הארץ. והם נחשבים, החטא נחשב, חיתום גזר דין, זה על הוצאת השם רע, מוציא שם רע על עצים ואבנים, משהו נורא. ומזה לומדים קל וחומר, מי שמוציא שם רע על עצים ואבנים כך, אז מי שמוציא שם רע על חברו, על שכן, על מישהו, והוא מספר עליו דבר לא סימפטי, לא נורא כל כך, אבל הוא מספר עליו דבר לא כל כך סימפטי, לא נעים, לא נעים, הוא מספר על מישהו. אז הדבר הזה הוא בקל וחומר מהחטא של המרגלים. יש כאן משהו, יש כאן משהו בלתי אפשרי, משהו לא מובן עד ל... באופן, מה שכתוב כאן, החטא הוא לא הנזק שהם גרמו לכלל ישראל. לא הרעה שהם עשו לנו, הרעה הנוראה שהם עשו לנו. הם היו אשמים בזה שבאו, כן, באו גויים בנחלתנו, שרפו את, כן, שרפו את 2 בתי המקדשות, ויחד עם שריפת 2 בתי המקדשות, הם הרגו המוני המוני בני אדם. דם ישראל נשפך כמים, הכל בגלל חטא המרגלים. והחטא, נקודת החטא היא הוצאת שם רע על עצים ואבנים. עד כדי שמי שמספר על מישהו, על חבר, על שכן, על איזשהו אדם, יהיה מי שיהיה. זה מה שנקרא מעשים בכל יום. מספרים עליו דבר פחות, דבר לא כל כך נעים. אם הוא ישמע את זה, זה יהיה לו לא נעים. הנזק, אין שום שיעור לנזק של מי שמספר לשון רע, לשון רעה על חברו. אנחנו לא עומדים ולא מודדים את הנזק שעשוי, שעתיד לצאת מזה. הנזק יכול להיות אפילו, יכול להיות פחות משווה פרוטה. יכול אפילו להיות דבר ש... שלא אכפת לו לאדם הזה. זה לא מזיז, זה לא מזיק לו, זה לא פוגע בו, זה לא עושה לו שום דבר. לא שם לב לזה. אבל אותו מספר לשון הרע, נקרא מספר לשון הרע, ואנחנו מתייחסים אליו כאל מישהו שהוא נלמד בקל וחומר מהמרגלים. המרגלים הרי בסך הכל דיברו על עצים ואבנים. עצים ואבנים. עיקר החטא, עיקר האסון שקרה על ידי חטא המרגלים, המהר"ל מגלה, המהר"ל בספר נצח ישראל, בפרק ט', המהר"ל מגלה עומק מיוחד. הוא אומר שהדבר הנורא שקרה שם מכוח חטא המרגלים, מה שבאמת קרה, הדבר המכריע, זה שיוצאי מצרים ובאי הארץ היו שני דורות נפרדים. זאת אומרת, יוצאי מצרים לא היו באי הארץ, ובאי הארץ לא היו יוצאי מצרים. אלא היו שני דורות נפרדים, והדבר הזה התחלק לשניים. יציאת מצרים וביאת הארץ התחלקו לשני דורות, ואלה שני דברים שונים, שני עניינים שונים זה מזה. הכוונה היא כך, מה שצריך להבין, המהר"ל מעריך בזה, והוא מגלה פה עומק מיוחד. הוא אומר כך, יציאת מצרים בעצם הייתה צריכה להיות יציאה לארץ ישראל. זה דבר שהוא, זה לא נכון להעמיד את זה בצורה כמו שזה עומד היום. לא כך הייתה הכוונה מלכתחילה. הכוונה מלכתחילה הייתה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. זאת אומרת, יציאת מצרים הייתה צריכה להיגמר. אין כאן יציאה לשום מקום ואחר כך ביאת הארץ לאיזשהו מקום משום מקום. יציאת מצרים הייתה צריכה להיות יציאה לארץ, כן, להעתיק, לעבור לארץ. ביאת הארץ ויציאת מצרים הם לא שני דברים, הם לא מחולקים זה מזה. מה שהמרגלים עשו, הם הפרידו את זה לשניים, וההפרדה לשניים גרמה שביאת הארץ היא לא מכוח יציאת מצרים. ביאת הארץ היא לחודקאי והיא לא מכוח יציאת מצרים. יציאת מצרים פרשה אחת וביאת הארץ פרשה שנייה, וההבדל הוא יציאת מצרים זאת הלידה שלנו. עצם מציאותנו מיציאת מצרים, לזה אנחנו, כן. זה אנחנו. אנחנו יוצאי מצרים. אבל באי הארץ זה דבר בפני עצמו. זה דבר נפרד. זאת אומרת, ביאת הארץ לא כלולה בעצם הלידה של יציאת מצרים. ביאת הארץ היא פרשה בפני עצמה והיא כבר, כן, היא נתקעה. היא לא נכללת באותה יציאת מצרים. ההבדל, זאת אומרת, מה הוא, מה עולה מזה, מה... איך הדבר הזה מתרגם לצורת האדם שלנו? זה דבר ידוע. שבעת העמים שהיו בארץ הם ה... התמצית של השבעים אומות. ידוע, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, והעולם מחולק לשבעים אומות. היום אנחנו לא יודעים בדיוק מי הם הנקראים אומה, כדי לדעת בדיוק מי הם השבעים אומות. היום העולם... מאז שבא סנחריב ובלבל את כל העולם כולו, אז העולם מבולבל, העולם מעורבב. אבל העולם היה מחולק לאומות, אומות, אומות. 70 אומות העולם, התמצית שלהם, נקודת המעשר, מה שנקרא, הראשית של כל האומות כולה, מה שנקרא, תמיד, נקודת העיקר שהיא הראשית של כל האומות הייתה שבעת העמים של הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי. אלה הם שבעת העמים ששלטו כאן בארץ ישראל. ושבעת העמים האלה הם אנחנו לא בדיוק יודעים לפרש. בחז"ל יש הרבה רמזים, גם דברים יותר מפורשים, על הפגמים, על החסרונות, על הפחיתויות, דהיינו על הלקות במידות, העיוות במידות של שבעת העמים. אבל מה שאנחנו יודעים זה שזה מקביל כביכול למידותיו של בורא העולם שבהם הוא מנהיג את העולם. המידות האלה הם המידות שהם מידות ההנהגה, הם המידות של גם של הבריאה וגם של ההנהגה. המידות האלה הם המידות שהם מתפשטות, מתפרסות על שבעת ימי בראשית, ששת הימים ושבת. ואלה הם המידות שבהם כביכול בורא העולם מנהיג את העולם. המידות הן לך השם הגדולה, שזאת מידת החסד. הגבורה, זאת מידת הדין. התפארת, זאת המידה של כבוד. היינו. חסד זה... כל אחד ואחד יש בו, נמצאת בו המידה הזאת. הוא פחות או יותר יודע מהם הדברים שהוא אוהב ומהם הדברים שמרתיעים אותו, מרחיקים אותו, כן? גורמים לו להסתלק, גורמים לו להצטמצם, להתכווץ בתוך עצמו ולהירתע. ויש דברים שהם קוראים לו, הוא רוצה להתחבר אליהם, הוא רוצה להיות איתם יחד. אלה הם המידות של החסד והדין, האהבה והרתיעה. החסד מיוצג בעולם על ידי מים, הרתיעה, ההסתלקות, מיוצגת בעולם על ידי אש. אלה הם אבות המידות. המידה השלישית זאת המידה שהיא נקראת יחס, הערכה, כבוד. הכבוד למי שמתבונן הוא חיבור, קומבינציה בין האהבה והרתיעה. הכבוד הוא שמירת מרחק עם רצון גדול להתחבר. אבל יחד עם הרצון להתחבר נמצאת גם שמירת המרחק. הווה מתחמם כנגד אורם של חכמים, והווה זהיר בגחלתם שלא תיקווה. להתחמם כנגד, זה צריך משקולת של זהב, להתחמם כנגד האור, אבל לא להתקרב יותר מדי, משום שאם מתקרבים יותר מדי, אז אפשר. הווה זהיר שלא תיקווה. להתקרב יותר מדי אי אפשר, להתרחק מדי קר מדי. החיבור בין שתי המידות האלה, זהו הכבוד. אלה שלושת המידות הראשונות, אלה אבות המידות. אבות המידות אלה הם המידות של אבות העולם. אלה המידות הראשונות. אחר כך באות המידות במעשה, בפועל. בפועל אדם יכול למזג את החסד עם הדין, דהיינו את האהבה, הרצון הטוב, שהוא יהיה ממוזג. זאת אומרת, יראה כדין והמכוון יהיה חסד. יראה כחסד והמכוון יהיה דין. אלה הם המידות בפועל, במעשה. כביכול, בורא העולם, כשהוא מעניש את הצדיקים, פוגע בהם, נוהג איתם כאילו. זה נראה כאילו הוא דוחה אותם, מרחיק אותם, פוגע בהם, מכה אותם אפילו קשה. מה שנקרא צדיק ורע לו. מכות קשות, מכות לפעמים אכזריות. אבל המכות האלה הן נושאות בתוכן המון אהבה, המון חסד, המון רצון טוב, שהאדם הזה שמקבל את המכות האלה יצא בהם, יתנקה על ידם. וכשהוא יגיע לעולם הבא הוא יהיה טהור, הוא יוכל. אילו היה צריך לקבל את העונש הזה שם, בעולם הבא, הדבר הזה היה יכול להיות נורא והיום. הטובה הגדולה שעושים איתו, שמשלמים לו את זה פה, ולא ממתינים לו עד שהוא יגיע לשם. שם ערך הכסף הוא הרבה הרבה יותר גבוה. כל דבר, הערכים שם נמדדים בצורה אחרת, לגמרי לגמרי. שם כל דבר הוא קשה יותר, חזק יותר, עמוק יותר, פוגע יותר. זה מצד הדין. מהצד השני, מצד החסד, הרבה יותר טוב, הרבה יותר נעים, הרבה יותר חסד, הרבה יותר טוב. חסד גדול עושים עם אדם שנפרעים ממנו על מקצת חטאה, לא ממתינים להיפרע ממנו שם, במקום שהכל הרבה יותר ביוקר. כך זה בצד החסד, כך זה בצד שכנגד כמובן גם. ההנהגה שנקראת בלשון הכתוב, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, ההנהגה הזאת היא ההנהגה של דין, ודין חמור מאוד, דין קשה מאוד, דין נורא והיום. יש כאן בכפל כפליים, כי השכר שנותנים לו כאן, לעומת, אם היו ממתינים ונותנים לו את השכר על מקצת מצוותיו שם, אז השכר הזה היה שכר עולמי, שכר נצחי. לא רוצים אותו שם, לכן נותנים לו את הדבר הזה כאן. הדבר הזה הוא דין מאוד קשה, דחייה נוראה, דחייה, ומשלמים לו את זה, משלמים לו את זה בפרוטות, בפרוטות. זה אפילו לא יחס. על מעשים טובים, שהערך שלהם, כל משל שאנחנו נגיד מחיי העולם הזה, זה שכר מצווה בהי אלמה לקה. כל חללי דאלמה לא מספיקים כדי לשלם שכר מצווה אחת. והנה כאן נוהגים עם אדם, משלמים לו, פורעים לו, דברים שהם לא יסולאו בכלל. להגיד מיליארדים, או להגיד את הדברים האלה, זה לא פוגע ולא נוגע, זה הרבה 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 יותר מזה. פורעים לו את זה בפרוטות. כמובן שהוא הרוויח את זה ביושר, כן, זה בדיוק מה שהוא רוצה. הוא בחר שאלו יהיו חייו, הוא בחר שזה יהיה הדבר הטוב שבו הוא חפץ. אם אתה חפץ בזה, אז קבל מה שחפץ. טול מה שבחרת, קח את מה שאתה רוצה בו. אלה הם המידות, המידות בפועל, המידות במעשה, שהן ממוזגות. ממוזגות זה הכוונה, החסד והדין מעורבים בהם, והם יכולים להיראות חסד והם דין נורא, והם יכולים להיראות דין והם חסד נפלא. אלה הם המידות שבהם כביכול בורא העולם מנהיג את העולם. עוד יש שתי מידות, שהמידות האלה הן מידות של הוצאה לפועל של דברים. אדם מסוגל להוציא לפועל בעולם דברים, להוציא מידיו, או להוציא מעצמו. דברים שהם, הם תולדות, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. תולדות, זאת אומרת, דברים קיימים כדברים בפני עצמם. אפשר ליצור דברים בעולם. אלה הם באופן כללי המידות שבהם כביכול בורא העולם נוהג, מנהיג בהם את העולם. המידות האלו הם מידות שצריכות להיות. האדם כשהוא נברא בצלם אלוקים, הוא נברא להיראות כך. האדם נברא כך, בצורה כזאת, בדיוק כפי שהבריאה נבראה. הבריאה נבראה מתפיסה, כולם בחוכמה עשית. הכל נברא בתוכנית, בסדר, במהלך. רוצים דבר מסוים, והדבר המסוים הזה, כן, המהלך שלו, האופן איך הוא מתבצע, כן, המהלך הזה הוא זה שנקרא חוכמה. אז כביכול, הבריאה כולה מתחילה מחוכמה, עוברת ליחס, למידות, כביכול בורא העולם ברא את הכל. עם יחס, יש דברים שהוא אוהב ויש דברים שהוא מרחיק. יש דברים שהם בימין מקרבת ויש דברים שהם בשמאל דוחה. וישנם דברים שהם מצורפים משמאל דוחה וימין מקרבת ביחד. כך כביכול בורא העולם ברא את העולם, וכך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים. אותו אופן שבו העולם נברא, אותו מהלך, מערכת של מוח, של דעות, של תפיסת מציאות, הדברים שנעשים בראש, הדברים שנעשים באינטלקט, תפיסת מציאות, זה הדבר הראשון. אחר כך היחס אל אותה מציאות, ואחר כך אופן ההתנהגות עם אותה מציאות. אלה הם שלושת הכללים שכך נראה האדם. האדם הוא בעל דעת, בעל שכל, ניתן בו פוטנציאל, אפשרות להבין את הכל, להשכיל היטב, לדעת את האמת. מערכת המידות גם היא זה דבר קבוע בכל אדם ואדם. מערכת המידות היא מערכת קבועה ונמצאת בכל אדם ואדם. האדם אוהב דברים מסוימים, נרתע מדברים מסוימים, מכבד דברים מסוימים וכן הלאה. המידות הם האופן איך שאדם מתייחס אל עצמו, האופן איך שאדם, איך אדם מתייחס אל אחרים. דוגמאות, כן. דוגמאות של טוב, דוגמאות של רע, עין טובה, עין רעה. יחס נעים כלפי אחרים, יחס פחות נעים, יחס מתנשא, מתרחק, מתבדל. אלה הם המידות. המידות, לצערנו, המידות לא פועלות לפי ההבנה הבסיסית. כל אדם מבין שטוב יותר, נכון יותר, כך וכך להתנהג, לא להתנהג, כן, לא להתנהג בצורה לא נעימה, בצורה מכוערת. כל אחד מבין את זה. אבל ברגע של ניסיון, רגע של ניסיון זה הכוונה, קורה משהו שהאדם מרגיש שפגעו בו. הפגיעה יכולה להיות לא נורא, לא רצינית. אז התגובות הם, אם האדם ישר, אם האדם מתייחס בכנות אל עצמו, אם האדם ישר, אז ראוי לו, בהחלט, ראוי לו להתבייש. כשהוא ימצא את עצמו, מגיב על איזושהי פגיעה כמעט חסרת משמעות, ושבוודאי שהיא נעשתה בלי כוונה. ואדם ימצא את עצמו מגיב במיני תגובות מטורפות כאלה, במיני... כשמישהו פוגע במישהו, אז מתעוררות מחשבות רצח. כן, לא נרמה את עצמנו. הוא לא מתכוון, הוא לא מתכנן לרצוח לבד. אבל הוא בפירוש, כן, בפירוש היה נהנה אם מישהו אחר היה עושה את זה. ככה אנחנו נראים. אף על פי שאנחנו מבינים שהדבר הזה הוא רחוק מהאמת, רחוק מהיושר, רחוק מאוד מאוד. זה דבר לא ישר, לא הגון, לא נכון. למה? למה? למה אתה? למה נראה לך שאתה במחשבתך צריך לדון את אותו אדם למוות, או לאיזה נקמה אחרת, יותר גרועה מזה? מה קרה? כך בן אדם מגיב על כל פגיעה, על כל פגיעה, במה שנדמה לו שהדבר הזה הוא. חלילה, ההרגשה שלו באותו רגע זה שהאדם הזה פגע בציפור נפשו. הוא פגע בו פגיעה נוראה כזאת. איך אפשר לעבור על זה בשתיקה? איך אפשר? מגיע לו הכל. מגיע לו הכל, הכל. הוא וזרעו וזרע זרעו, עד סוף כל הדורות. כן. זה נוגע לנו, זה נוגע לנו. זה... אני מדבר, אני לא מדבר בשמיים ולא מדבר מעבר לים. קרוב אלינו הדבר מאוד, בפינו ובלבבינו. הדבר מאוד מאוד איתנו. כאן נמצאת יציאת מצרים. יציאת מצרים היא הכניסה למערכת מציאות גבוהה יותר, מה שנקרא התורה. כיבוש הארץ מידי כל שבעת העמים, זה נקרא לכבוש את המערכת השנייה, שהיא באה מיד אחרי יציאת מצרים ומתן תורה. זאת המערכת שנקראת מידות. אותה מערכת שנקראת מידות, שהיא כל כך לא מתוקנת אצלנו, אנחנו צריכים לעמול קשה, לעבוד. מי שמתייחס לזה ברצינות, צריך לעבוד על זה שנים. והלב יודע כמה שזה קשה. כמה קשה לעקור מידה אחת. אומרים בשם רב ישראל מסלנט, כך אומרים בשמו, הוא היה הגאון עולם בנושא הזה. הוא הקדיש לזה את... הוא היה איש גאוני בכלל, והוא הקדיש לזה את כל מחשבתו, את כל כוחו, את כל דעתו, נטל לדברים האלה. וגילה מה שהוא גילה, והכניס לעולם תודעה שחייבים לתרוח בעניין הזה מאוד. אז כמו שידוע, אמירה שתלמידיו מוסרים בשמו, קל יותר לחבר ספר נודע ביהודה, קל יותר מאשר לעקור מידה אחת. זאת אומרת, אם מבינים מה ש... אם מבינים במה מדובר, ספר נודע ביהודה היה מפעל חיים של אדם שהיה גאון עולם ממש. רבן של ישראל בדורו, והדור היה דור של הרבה אנשים גדולים. רוב השאלות, או הרוב המכריע של השאלות שנשאלו בעולם הופנו אליו. אז בא אדם שיודע במה מדובר, אדם מוסמך, איש אמת, אומר שקל יותר לחבר ספר כזה, זאת עבודת חיים של גאון עולם, קל יותר לחבר ספר כזה מאשר לעקור מידה. זה נורא, זה פשוט נורא, צריך לפחות לרצות. לפחות להשתדל, לפחות להכיר עד כמה הדבר הזה מאוס, עד כמה הדבר הזה הוא גרוע, פחות. כאן נמצא העניין של יציאת מצרים וביאת הארץ. יציאת מצרים היא זאת שפתחה בפנינו את המציאות האמיתית, היא זאת שגילתה, על ידה נתגלה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. יציאת מצרים הייתה הגילוי של המציאות האמיתית, היינו הגילוי של התורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם יציאת מצרים, אילו זכינו ויציאת מצרים הייתה נמשכת וחלה גם על הכניסה לארץ, זאת אומרת, הכניסה לארץ הייתה מאותו כוח של יציאת מצרים. המשך אחד, זה היה אותו דבר. יציאת מצרים הייתה יציאה להיכנס לארץ. ביאת הארץ עניינה כיבוש הארץ מידי אותם שבעה עמים. כיבוש הארץ מידי אותם שבעה עמים עניינו לעקור ולעקור מן השורש את אותה צורת אדם מעוותת שהיא הפסולת, היינו המידות הרעות שישנם בכל אדם ואדם. ומה אחת גאווה, ומה אחת צרות עין, ומה אחת רוע לב, ומה אחת נטייה לשקר, רמאות, זאת אומרת חיים של רמאות, אחד בפה ואחד בלב, וכן הלאה. האומות, אותם אומות שהוטל עלינו לכבוש אותה, אנחנו כבשנו אותה, אבל הכיבוש הזה הוא לא היה כמו שאמרנו קודם. יציאת מצרים היא אנחנו עצמנו, זה עצמנו ובשרנו. יציאת מצרים היא אנחנו יוצאי מצרים. אילו היינו ממשיכים להיות יוצאי מצרים כבאי הארץ, אז ביאת הארץ גם היא הייתה אנחנו עצמנו. ואז כל המידות היו מתוקנות כהמשך לתפיסת המציאות האמיתית. כמו שביציאת מצרים נתפסה אותה מציאות, תפיסה ברורה, כן, יציאת מצרים גילתה את הלוט, כן, מעל פני המציאות הטבעית, המתאה. ואז נתגלה, אז נתגלתה המציאות האמיתית. זה נתגלה במתן תורה, כשכביכול בורא העולם אמר, אמר, והדיברה הזאת יצאה מכל העולם כולו. כל העולם כולו השתתף באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. בשעה ששמענו אנוכי, כך כתוב, כך אומרים חז"ל, נתקעו דברי תורה בליבנו. ובשעה ששמענו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, נעקר יצר רע מליבנו. המציאות נתפסה כמו שהיא באמת. זאת הייתה יציאת מצרים. ההמשך של ביאת הארץ זה אם זאת המציאות האמיתית, ממילא העולה מזה, מה שיוצא מזה, זה שהדבר הזה מצורף. כך אני חי. כך אני חי. אני חי במציאות הזאת שאני משיג, מבין, תופס, רואה בדעתי. שהיא המציאות האמיתית. מה שקרה, הקרע, הפער בין יציאת מצרים לבין כיבוש הארץ, העובדה שזה לא המשך אחד, העובדה שכיבוש הארץ זה כבר לא אנחנו עצמנו. התגברנו, אבל זה כאן כבר אין זהות בינינו ובין כובשי הארץ. זה לא אנחנו, זה לא עצמנו ובשרנו, זה לא עצם מציאותנו. עשינו את זה פעם, אבל כמו שאנחנו התגברנו, אז גם עלינו התגברו. לקחו את זה מאיתנו בחזרה. פעם התגברנו אנחנו, פעם התגברו עלינו. כמו כמו שכתוב, בלשון הרמב״ם כתוב, וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש. קדושת ארץ ישראל חלה בכיבוש. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש. לכן קדושה ראשונה בטלה. קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. מדבר על קדושת ארץ ישראל. קדושת ירושלים והמקדש שונה. קדושת ירושלים והמקדש כתוב ברמב"ם עצמו שם בפרק ו' מבית הבחירה. קדושת ירושלים והמקדש מפני השכינה. והשכינה אינה בטלה. זה דבר שהוא קבוע וקיים לעולם ועד. אבל קדושת ארץ ישראל כולה, ומדובר על קדושת הארץ לכל דיני קדושת הארץ, תרומות, מעשרות, חלה, תרומות, מעשרות, ביקורים, חלה, שביעית, אלה כל דיני קדושת הארץ, קדושת קרקע של ארץ ישראל. כל זה, כיוון שנלקחה הארץ מידינו, בטל הכיבוש. וכשהכיבוש התבטל, בטלה הקדושה, הקדושה מכוח הכיבוש. הקדושה השנייה הייתה על פי הדיבור. וזה היה ברשות, בחזקה שהחזיקו. שם הקדושה חלה על ידי הקניין. הקניין, אז כאן זה להפך. קרקע לעולם אינה נגזלת. זה תמיד ברשותנו. לכן היום, אף פי שהקרקע נגזלה מאיתנו, היא לא שלנו, גם מה שנדמה לנו שהוא כן שלנו, זה לא שלנו. רוב העולם לא מכיר בזה שזה שלנו. אבל בכל זאת, קדושת הארץ קיים. אפילו הכי למעשרות, לשביעית, לכל הדינים האלה, אז ההלכה, כמו שנפסק, כמו שנפסקה ההלכה ברמב״ם, בטור ובשולחן ערוך, שלמעשה קדושת הארץ, למעשרות, לתרומות מעשרות, שביעית, זה רק מדרבנן. למעשה. מסיבות אחרות, סיבות, לא. אנחנו לא עסוקים כעת, לא זאת הסוגיה שלנו כרגע. כיבוש הארץ זה נקרא לקחת, להוציא את הארץ מידי אלה שהם ה... מדובר פה מידי אלה שהם צורת אדם מעוותת, צורת אדם כנגד צלם אלוקים. האנשים האלה הם פגומים במידות, וכמו שידוע, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני כאן אשר אני שוכם בקרבו בשום אופן, כי אם אל ארצי ואל משפחתי תלך, שם תבחר אישה. ככה אמר אברהם לאליעזר. האנשים האלה הם פגומים, הם מקולקלים במידותיהם, הם צורת אדם מעוותת. ואין, זה לא משנה, מידת החוכמה שבהם, עד לאיכן הם מסוגלים להגיע, עד כמה דעתם רחבה, עד כמה בינתם עמוקה, זה לא נוגע. צורת האדם מעוותת, צורת האדם פגומה. והעיוותים הם עיוותים של בכל כיוון, בכל כיוון, בכל ההיקף של המידות. כאן, לחלק הזה המהר"ל הוא לא אומר את זה בפירוש. הדבר הזה רק נלמד מעומק דברה. הפגם הגדול, האסון הגדול, שהיציאת מצרים וביאת הארץ התפצלו לשניים, זה מה שקרה. יציאת מצרים קיימת, יציאת מצרים קיימת לעולם. קיבלנו תורה, אבל לתקן את צורת האדם, שהאדם יהיה מתוקן, כראוי, יראה כביכול, בצלם אלוקים. הדבר הזה צריך היה להיות, הדבר הזה צריך היה להגיע בכיבוש הארץ. כיבוש הארץ זה נקרא לקחת את המקום שצורת אדם אמיתית צריכה לחיות, לקחת את זה מאלו שמעוותים את צורת האדם. זה מה שקרה. עכשיו ננסה להתבונן. מהו הדבר שחוצץ בין ההבנה הישרה, ההבנה הנכונה, ובין המידות שהן בשום אופן לא מוכנות להשתנות כפי שצריך היה להיות. כפי שכל אדם ואדם מודה שכך צריך היה להיות. כל אדם ואדם משיג, מבין בדעתו שכך צריך להיות. הדברים האלה הם, אלה עיוותים, זה לא נכון. למה הדבר הזה לא מסתלק? אם זה לא נכון, אז למה? למה אנחנו מחזיקים בזה? אם זה לא נכון, הדבר צריך להיות מושלח. אם אנחנו היינו מחזיקים בזה, זה היה נכון. אם היינו מחזיקים בזה, אז היינו פותחים את הידיים, וזה היה נופל. והולך. אבל הצרה היא שזה מחזיק בנו. זה לא אנחנו אוחזים בזה. יש כאן משהו שאוחז בנו. אוחז בנו והוא לופת אותנו. ואנחנו חייבים לכבוש אותו. אלה הם שבעת העמים שנאמר עליהם לא תחיה כל נשמה. אותם צריכים לעקור מן השורש. איפה נמצא אותו כוח בקומה של האדם? שהוא זה שמעוות עלינו, מעקש עלינו את הדברים הישרים. את הישרה תעקשו. מהו הדבר שגורם לנו לעוות את המציאות הנכונה? גורם לנו לבחור. אנחנו מכירים שזה פגום, שזה פסול, שזה לא נכון, שזה לא טוב. ואנחנו מחזיקים בזה. הכוח הזה, זהו הכוח שנמצא בין הדעת, האינטלקט, השכל, מה שנקרא, בלשון חכמים, כל חלקי המוח, שהוא זה שמכיר, יודע, תופס את המציאות, הוא יודע להבחין בין אמת ושקר, הוא יודע לתפוס את המציאות, נכון, היטב, בינו ובין מערכת היחס. מערכת היחס, זאת מערכת המידות. צורת ההתייחסות, למה אני לא מתייחס כמו שמתחייב מהדעת? מה שעומד בין הדעת לבין ההתייחסות, מה שנקרא, אני יודע, מה שעומד בין בין המחשבה ובין הלב המתייחס, עומד כוח הדיבור. בין שניהם נמצא כוח אחד, והכוח הזה הוא כוח, זה כוח כביר, זה כוח כביר, זה כוח נורא והיום. חזרנו כבר, גם פה, אנחנו מדברים על זה הרי כל שנה, אנחנו חוזרים וקוראים את הפרשה הזאת כל שנה, אז חייבים הרי לדבר על זה כל שנה. מגילת איכה, זאת המגילה שהיא התוצאה האחרונה של חטא המרגלים. מגילת איכה זאת המגילה שמספרת את החורבן. מספרת את חורבן הבית. מגילת איכה מדברת על חורבן הבית הראשון. איכה. איכה זהו הבכי הנורא שירמיהו, שראה את החורבן, ניבא על החורבן, בסוף ראה אותו, והוא בוכה, מקונן. איכה. איכה. זה כאילו קרה הבלתי אפשרי, זה איכה. מה שקרה זה משהו בלתי אפשרי קרה. איך ייתכן? קרה משהו שלא היה, אי אפשר היה להעלות על הדעת שכך יהיה. לא האמינו כל מלכי ארץ, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אף אחד לא האמין שייתכן דבר כזה. פה מדובר על עירור של בורא העולם. וכל העמים הכירו, כל העמים יודעים הרי. כך היה אז. כל העמים יודעים, מכירים, שכביכול בורא העולם הוא אלוקי האלוהים. הוא עומד מעל כולם. ואל עירו ואל מקומו ואל נחלתו. מתפרצים אויבים, עושים מה שליבם חפץ, חורבן. וכביכול בורא העולם, ננקוט את לשון הגמרא, שומע חרפתו ושותק. מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים. כביכול בורא העולם מתנהג כאילם. שומע חרפתו ושותק. מגילת איכה היא כתובה באלף בית, בסדר האלף בית. כל פרק מחמשת הפרקים הראשונים, כל פרק הוא מ-22 פסוקים, או 22 כפול 3. אבל כל פרק הוא לפי סדר האלף-בית. הפרק הראשון, אז האלף-בית הוא כתיקונו. האלף-בית הוא כמו שאנחנו לומדים בחדר. מפרק ב' והלאה, אז האלף-בית משובש. והשיבוש הוא רק במקום אחד. השיבוש הוא רק במקום אחד. הפי קודם לעין. סמך פי עין, לא סמך עין פי. הגמרא בסנהדרין, דף קד, כתוב בגמרא, מפני מה הקדים פי לעין? אומרת הגמרא, בגלל המרגלים, שאמרו בפיהם את מה שלא ראו בעיניהם. המרגלים, גם הם הקדימו פי לעין. המרגלים אמרו בפיהם את מה שלא ראו בעיניהם. מי שאומר בפיו את מה שהוא לא ראה בעיניו, אומר שקר. את העין היו צריכים להשמיט בכלל. זה לא הקדמה של פה לעין. העין איננה פה. העין לא קיימת. הרי זה שקר, זה לא נכון. זה רק דברים שנאמרו, אבל הם נאמרו לא, הם אמרו לא אמת. זה לא כך. זה רק הקדמת פה לעין. אחרי שהקדימו את מה שהם אמרו בפיהם, אז הם כבר ראו בעיניהם את מה שהם אמרו בפיהם. הבעיה הייתה רק משום שהם הקדימו את הפה לעין. הקדימו את הפה לעין. העין באה אחרי הפה. זאת אומרת, אחרי שהפה אמר, אז העין כבר ראתה את זה. אנחנו לומדים דבר חדש, המרגלים לא אמרו שקר, הם לא אמרו שקר. בסך הכל, הם ראו את מה שהם אמרו, אבל הם רק הקדימו את מה שהם רצו, הקדימו. המילים, אותם מילים שהם רצו לומר כבר היו אצלם, כבר היו שתולים בליבם. אחרי שהמילים האלה היו שתולים, אז הם ראו את אותם מילים בפועל. כאן נמצא האסון הנורא והיום הכוח הנורא של הדיבור, שהוא לצערנו אנחנו כולנו נופלים בבור הזה. צריך המון כוח להישמר, המון סייעתא דשמיא, לא ליפול בבור הזה. הבור נקרא הבור של דיבורים שיוצרים מציאויות. יש משהו משונה מאוד, שאדם רואה את המילים שהוא החליט עליהן כבר. אחרי שהוא החליט על המילים האלה, המילים האלה מצוירות אצלו, אז הוא רואה את זה. זה מעשים בכל יום, למי ששם לב, למי שרואה איך נראים בני אדם בשעת ויכוח. איך נראים בני אדם בשעת ויכוח? מתווכחים בצורה. ואחר כך בא מישהו ומביא איזשהו גורם נוסף, מביא איזה עוד אינפורמציה שלא הייתה ידועה מקודם. שניהם יחד מתפרצים ואומרים, אתה רואה? כל אחד רואה בדיוק את מה שהוא החליט. כל אחד, זה ברור לו ב100%. זה קרה גם לגדולי עולם. הגמרא מספרת ששני תלמידים של רב אמרו דבר בשם רב, דבר והיפוכו, וכל אחד נשבע שכך אמר רב. נשבע בשם השם. כל אחד נשבע בשם השם. הוא נשבע שרב אמר כך, והוא נשבע שרב אמר כך. ורב היה חי, והלכו ושאלו אותו. הוא אמר כצד אחד. הוא אמר דבר אחד. אז השני נבהל, אמר, ואנה בשקרה השתבנה, אני נשבעתי לשקר. הוא היה כל כך בטוח שזה משהו, הוא קפץ ונשבע. מדובר פה על גדולי עולם, גדולי עולם, גדולי עולם באמת. אבות העולם. הוא היה כל כך בטוח, הוא ידע מה זה שבועת שקר. ושני בני אדם נשבעים שבועה בשם השם על דבר ועל היפוכו. אז הוא שאל את רב, אנא בשקרא השתבענא? אז הוא אמר לו, לא, את ליבך הנסך. הלב שלך, כן. כיוון שהיית בטוח שזאת אמת, אז זה לא נקרא שנשבעת על השקר. אתה נשבעת את האמת שבלבך. אז זה דין מיוחד שלומדים אותו מפסוק, האדם בשבועה. פרט לאנוס. דין, זה דין, חידוש דין. לומדים את זה מפסוק. אבל מכאן אנחנו לומדים, מכאן אנחנו רואים, שבן אדם, בן אדם, הדברים שמוחלטים בליבו, הוא מלביש אותם. אדם, כשמחליט משהו, אז הוא עושה את זה למציאות אובייקטיבית. זאת מציאות שהיא קיימת, שכולם צריכים לראות אותה. עד כאן אנחנו עסוקים בבני אדם שהם, המחלוקת היא מחלוקת של אמת, וכל אחד אמר את האמת שבליבו, רק הוא היה בטוח, משוכנע ב-100%, שלא ייתכן שרב אמר דבר לא אמיתי. ואם זאת האמת, אז בוודאי שרב אמר כך, אז אפשר להישבע על זה. פה מדובר על בני אדם שהם עסוקים באמת, מחפשים את האמת, מבקשים את האמת. מגמת פניהם היא אך ורק אל האמת. אין להם שום. אבל אם אנחנו עסוקים בבני אדם שהם לאו דווקא, לאו דווקא האמת היא הדבר היחידי שמעניין אותם. לאו דווקא. הם מסוגלים, יכולים להסתדר די טוב גם עם מציאות של שקר. העיקר שכולם יאמינו בזה. וכולם זה לא חייב להיות כל רחבי העולם. גם הציבור שנוגע אליי. ברגע שהדיבור פגום, כשהדיבור פגום, אז המציאות האמיתית שנתפסת, אין לה שום גישה לפעול אפילו במשהו על המידות. אין שום גישה. המידות ניזונות מהדיבור. מערכת היחס שורשה, הדיבור הוא זה שהוא הביטוי לתקשורת בין בני אדם. הוא הביטוי ליחס בין בני אדם. היחס בין בני אדם זה דרך הדיבור. בזמן שהדיבור פגום, אז מערכת היחס לא מתייחסת בכלל למציאות האמיתית. דיבור, בזמן שמערכת הדיבור לא מתוקנת, אז המידות בהכרח לא מתוקנות. כאן נמצא החטא של המרגלים. הדבר הנורא שהם עשו, הפגם הנורא שהם פגמו, הפגיעה הנוראה שהם פגעו בנו, בכלל ישראל. זה העובדה שהם שברו את יציאת מצרים והשאירו אותה לבד. וביאת הארץ נעשתה מציאות בפני עצמה. הדבר הזה נעשה אך ורק משום שהם פגמו את כוח הדיבור של כלל ישראל. אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש. הבכי שלנו על חורבן בית המקדש מתבצע על ידי זה שכותבים את האות פי לפני האות עין. זאת הבכייה הגדולה, לכן נחרב בית המקדש. בית המקדש נחרב משום שהסדר של האלף בית נחרב. אם נחרב הסדר של האלף-בית, המשמעות של חורבן הסדר של האלף-בית, זה פירוש, זה חורבן של כוח הביטוי שלנו. כוח הביטוי שלנו, האלף-בית שניתן לנו, הוא לא אותיות שאפשר להחליף את הסדר. תמיד, בכל השפות האותיות ניתנו על הסדר, אבל זה משום הצד הטכני, שקל יותר לזכור דבר שהוא מסודר. אז הדבר נזכר יותר טוב, ככה זה. אצלנו האלף-בית לא מסודר בסדר משום הצד הטכני, כדי שהילדים יקלטו את זה יותר טוב. האלף-בית מסודר באמת. האלף-בית מסודר משום שהבית צריכה לבוא אחרי אלף, וכך צריך להיות הסדר. ולכל אות יש משמעות לעצמה. והמשמעויות הן צריכות להיות דווקא בצורה כזאת. זאת צריכה להיות ההקדמה, וזה צריך להיות ההמשך. וכך צריך להיראות. וכך כל האלף בית כולו. אנחנו לא מבינים בזה. אבל כך היא צורת הדבר. אם אנחנו מאבטים את הסדר, הסדר הנכון, אנחנו מאבטים אותו, את הסדר הנכון. אנחנו מאבטים את הסדר הנכון באמת, לא מפני שאנחנו מקדימים את האות פי לאות עין. אנחנו מאבטים את הסדר הנכון בזה שאנחנו מקדימים את הפה שלנו לעין שלנו. אז הדבר הזה פוגע בכל המערכת כולה, והמערכת משתבשת. המערכת משתבשת. המערכת חוצצת בינינו, זאת אומרת, בין עצם חיינו ובין המציאות האמיתית. החטאים של הדיבור, החטאים של הדיבור, זה לא נגמר עוד פעם. להבין, חטאי הדיבור לא נגמרים. בנזק שהדיבורים הלא טובים גורמים למי שהם פוגעים בו. או בגניבת הדעת, אסון גדול, אם גנבת דעתו של מישהו. מילא, דעתו בלאו הכי גנובה. כבר מזמן גנבו אותה, כן, העיתונים כבר גנבו אותה קודם. אבל אם אתה גונב את דעתו, הבעיה היא לא בנזק שעשית. הבעיה היא לא בנזק, הבעיה היא בעיוות, בקלקול כוח הדיבור. זה חורבן, כאן נמצא החורבן. החורבן האמיתי, זה מה שמגלה לנו מגילת איכה. החורבן האמיתי נמצא בעיוות של האלף-בית. בעיוות של סדר הדיבור. אחרי שקרה מה שקרה על ידי המרגלים, אז כלל ישראל, יוצאי מצרים, מסוגלים לדבר דברים ולראות אותם אחר כך כמציאות קיימת. זאת אומרת, לראות אותם, כך לראות את המציאות. הדבר הזה היה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. אם אנחנו היינו יוצאים ממצרים והולכים ישר לכבוש את הארץ. לכבוש את הארץ פירוש, לכבוש את כל העיוותים של צורת אדם, ולהשליט את צורת אדם של צלם אלוקים על הבריאה. כך צריך היה להיות וכך עתיד להיות במהרה בימי. אבל כל זמן שאנחנו בחטא, המרגלים, זה מה שהם הביאו לעולם. הוציאו שם רע על עצים ואבנים. מה פירוש המילים שם רע? מה זה נקרא שם רע? ההגדרה של רע וטוב, אם נחפש הגדרה ממצה, הגדרה של מילון, טוב זה נקרא דבר שמתאים לתכלית שבשבילה הוא נברא. רע זה נקרא דבר שלא מתאים לאותה תכלית שבשבילה הוא קיים. זה נקרא רע. דוגמה, סולם רעוע. רעוע או רע. זה נקרא סולם, הוא נברא כדי לטפס עליו ולהגיע. אבל כשהסולם הוא רע, אז לא יגיעו למקום שצריכים להגיע. התכוונו להגיע למעלה, ויכולים להגיע לחדר מיון. אם מטפסים על סולם רעוע, זה נקרא שהדבר לא מתאים לתכליתו. שם רע זה נקרא, לתת לדבר שם, והשם הזה לא מתאים לתכלית שהדבר הזה קיים בשבילו. ממילא הדבר הזה מתעוות, הוא מקבל מציאות אחרת, מקבל מציאות שונה. אז ככה אנחנו נעשים מוקפים בעצים ואבנים שהם כולם רעים. רעים זה הכוונה. אם מהעצים והאבנים האלה, הבתים שאנחנו בונים מהם, הם בתי הבל, הם בתי דמיון, הם לא בתים נכונים. שום דבר לא יצא מדברים כאלה. החטא הגדול, החטא הנורא, הנורא של המרגלים. כל מה שהם הביאו לכלל ישראל מונח רק בנקודה הזאת. הם הביאו לכלל ישראל את הדיבור הלא נכון. וכשהדיבור הלא נכון קיים, אז המציאות מצטיירת כפי הדיבור ולא כפי האמת. אז המציאות מצטיירת כמו שאני רוצה, לא כמו שאני רואה. מה שאני רוצה אני אומר בפה, אחר כך בא העין, אני גם רואה את זה. לכן חטאי הדיבור, בגמרא כתובים דברים על חטאי הדיבור שהם נשמעים כל כך מוגזמים. מי כולי היי, מי כולי היי. מי שמדבר לשון הרע, מגדיל עוונות יותר מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עדיף שישפוך את דמו של מישהו מאשר שהוא יאמר עליו שהוא לא כל כך פיקח. או שהוא עשה מעשה שטות. עדיף שהוא ישפוך את דמו, זאת עבירה קטנה יותר. אילו העבירה הייתה פגיעה באותו אדם, אז ודאי שאלה דברי הבל. זה לא ייתכן. אבל הפגיעה היא לא באותו אדם. הפגיעה היא בדבר שהוא הנפש חיה של העולם. ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. וכשהאדם נהיה המדבר של דברים לא נכונים, דברים שהם בעצם לאדם, דברים שהם לא היו דברים מעולם. יוצא, אלה דברי הבל. מדברי הבל זה עובר לדברי שקר ממש. והדברים מצטיירים כדברי אמת. ואלה בניינים, על גבי בניינים, ועל גבי בניינים. כך נבראים. מערכות שלמות. של דברי שקר, של דברי הבל, של דברים שאין להם, אין להם כל בסיס, אין להם התחלה, אין להם המשך. דברים שלא היו, דברים שמעולם לא היו ולעולם לא יהיו, ואנחנו חיים בתוך הדברים האלה, כאילו שזאת המציאות. מי שחי בתוך מציאות כזאת, מי שחי, לעולם, תפיסת האמת שלו לעולם לא תשלוט על כל צורת האדם. היא לא תשלוט על חייו שלו. היא לא תיכנס לתוך נשתמש במילים של התורה. הווי ידעת לעולם לא יהפוך להיות והשבות אל לבביך. הלב ממנו תוצאות חיים. זה מה שרצינו להעיר. אנחנו חיים את החורבן. החורבן הוא עובדה קיימת. עובדה ריאלית, עובדה קיימת. אבל לזכור את שורש החורבן. שורש החורבן לא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע. לשון הרע זאת לשון שהיא לא הלשון שכביכול בורא העולם ברא באדם, שעל ידה הוא יהיה הנפש חיה, הרוח ממללה, והיא צריכה להביא אותו לתכלית האמיתית. כוח הדיבור של האדם, זהו הכוח שהוא צריך להיות זה שמביא אותו לתכלית האמיתית. כשכוח הדיבור מתעוות, אז צורת האדם מתעוותת. נפש חיה היא מפסיקה להיות נפש חיה. מה שנשאר בידינו זה רק השכל הנקי, הטהור, השכל עצמו. זה החלק יציאת מצרים שנשאר איתה. זה אנחנו וזהו, יותר מזה אין לנו. מכאן ואילך אנחנו צריכים להתעסק במלחמה ובכיבוש כל פעם מחדש. הארץ, כבשנו אותה פעם אחת, אבל היא נלקחה מידינו. כבר מזמן בטל הכיבוש. כל אחד ואחד שרוצה להגיע לאותה צורת אדם אמיתית, אותה צורת אדם שהיא צלם אלוקים. לשם גילוי צורת האדם הזאת ברא כביכול בורא העולם את כל העולם כולו. זה מה שרצינו לבאר.